שלום וערב טוב לכל אחי ויהי בני התורה היקרים המסולאים בפס. אנחנו נמצאים בתוכניתנו אספקלריה, מתנצלים ששבוע שעבר לא עלתה בידינו לשדר את התוכנית כאשר הייתה באומנה איתנו, וזאת גם ההזדמנות דרך אגב להודות לכל ראשי הארגון הקדוש שעושים כל מאמץ, לא חוסים כל מאמץ ותרחה כדי להגיד תורה ולהדירה. גם מאחל מזל טוב וסימן טוב לבלילת הבת של מי שעומד מאחורי הארגון הזה, הרב אוזן, שמידך יזכהו ויעזרו, שיזכה להרחיב גבולות הקדושה ויזכה לראותה גדירה לתורה לחובה לעשות למעשים טובים, אמן כן יהי רצון. נדבר קצת בעניין שבת זכור, יהי רצון שיהיה דברים לדיון נשמת יעקב בן שולמית. היום הרי כידוע אין לנו מצוות מחיית עמלק, אין לנו את הדבר הזה. ולמה אין לנו? כי אנחנו לא יודעים מי עמלקי, כמו שאומרת הגמרא, בסנחריב ובלבל את האומות. יש לגבי מצרים, מאוד מעניין, תסתכלו בטור אבן העזר, שם מביא שיש דעה שמצרים כתוב שהשם ישיב את שבות מצרים. לגבי מצרי יכול להיות שכן, איכשהו זה יסתדר אחרי הבלבול, אבל בכל אופן עמלקי אין לנו עכשיו. אי אפשר למצוא עמלקי מהודר, עם תעודות ממש, שיהיה ניתן מיד לקיים את מצוות תבחר את זכר עמלק. מה שאני כן רוצה לספר, הרב הלל זקס, ראש שיבת חברון ואחר כך ראש שיבת הכנסת הגדולה, ידוע שהיה ידיד נפשו של מרן אור העולם רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, ושיבדל לחיים מרן הראשון לציון, ממשיך דרכו בקודש, היו ידידים טובים מאוד. אז הוא, כך מספרים, לא בדקתי את הסיפור הזה, שהיה לו בבית תמונה ממוסגרת ובפנים סכין. כמו לרבי, יש לנו ברכבת, באוטובוס פטיש חירום מאחורי זכוכית, הוא היה לו סכין, תלוי ועומד שם, והיה כתוב מתחת, תמחר את זכר עמלק. והיה אומר שהוא מכיר את זה ביום שיהיה לנו איזה עמלקי שיזדמן לידו עמלקי, והודע שמיד יוכל, מיד יוכל להשמיד אותו, מיד יוכל להרוג אותו, וצריך לזכור מה שמדבר בגאון בתורה, שגם היה רחמן, חנון ורחום, מצאצאיו של החפץ חיים, אבל זה בדיוק היהדות. היהדות היא לא רחמנית, היא לא אכזרית, היהדות היא נותנת האיזון הנכון לאדם, ואדרבה, רחמי רשעים אכזרית. והתורה באה ואומרת שדווקא כשמדובר בעמלק, צריך אדם לגייס את מידת האכזריות בו כדי למחות את זכר עמלק, כמו שנקרא בהפטרה, וישסף שמואל את הגג. כלומר, שמואל הנביא ראה ששאול המלך לא הרג את עמלק, כי ביטחון וחמת רחמנות, חמל העם על מיטב הצאן והבקר, לזבוח להשם אלוקיך. וזאת אגב, אחי ורעי, הטעות הגדולה ביותר של האדם. הטעות הגדולה זה לא כשאדם חוטא, כי לחטוא אדם לא מסוגל לחטוא, אדם לא רוצה לחטוא, איזה יהודי חוטא. אבל בא יצר הרע ומצייר את החטא כמו מצווה גדולה, או מכניס לו מידות טובות, לא במקום הנכון. הוא מרחם על הצון, על הבקע, וגם אומר, נזבוח להשם אלוקיך. ורבותיי, צריך לזכור, שאול היה בחיר השם, בן שנה שאול במולכו. שאול היה בחיר השם, שאול היה סתם אליו, בשל מה בכך. כמו תינוק בן שנה לחטא. אבל איפה זה חשבון דק מן הדת? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא לחמוד, להרוג אותם לגמרי. למה? אחד ההסברים, שאדם צדיק משרה קדושה ומשרה ממידותיו אפילו על הדומם, זה כל שכן על החי. כך ראה לזה, ראה ניצח על חמורו של רבי פנחס בן יאיר. וכי החמור הזה היה בר חיובה? לא. ולמרות הכל הוא לא אכל לו מאוסר. היה ניזהר בהלכה, היה שומר את ההלכה, היה עושה מה שכתוב בהלכה, היה מהדר, היה מהדר. אז מה אנחנו רואים מזה? שהצדיק יכול להשפיע גם על הבעלי חיים שבסביבתו. אז אם כך, גם העמלקים, הרוע המוטבע להם, עבר גם לבעלי חיים שלהם, ושקדוש ברוך הוא ציווה אותם להרוג, אז זה להרוג. ולא להשתמש ברחמים במקום שלא צריך להשתמש ברחמים. הרי כתוב בגמרא, אומר על כך ציווה הגיעו רחמיך משתקין אותו. אין, התורה, להגיד שהתורה זה רחמים זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא כמובן הוא מלא רחמים, בוודאי. אבל התורה זה אשר עשה אותם האדם וחי בהם. ראינו שיש לנו כלל שכל המרחם על האכזרים סופו מתאכזר על רחמנים. כלומר, התורה זה נתן את האיזון הנכון, אשר יעשה אותם וחי בהם. זה תורת חיים. אז גם לגבי שאול המלך מה שראינו, שכאשר הוא חמל עליהם, אז החמלה הזאת בסוף למה הובילה? שהגג ניצל, ועוד אחרים ניצלו, וזו עוד סיבה דרך אגב למה השם ציווה להרוג גם את השור והשה, כיוון שהמלכים הללו היו מחשבים גדולים, והיו בכישופיהם הופכים את עצמם מבני אדם לכבשים, מעיזים. ובאו החיילים של שאול המלך, באו הצבא הקדוש של שאול המלך, וראו אותם, אמרו, רחמנות, רחמנות על כל מעשיו, למה נהרוג את הכבשים? לא חבל, נזבח אותם להשם. אבל זאת הייתה טעות. למה? כי הם הסתתרו והתחבאו בדמויות כאלה, ואולי זו הסיבה גם שמתחפשים, אני אומר בהערת אגב, אולי זו עוד סיבה למה מתחפשים בפורים, זה אחר לאותו עניין שהם התחפשו לבהמות וחיות, וכך ניסו להציל את עצמם. אנחנו מזכירים את אותו מקרה, שזה מה שלמעשה הוליד את המן, כידוע שהגג זה אבי אבות, אבותיו של המן, והגג שניצל באותו זמן, עד שהגיע לשמואל הנביא שקיים בו תמחה את זכר המלאק בינתיים, קרה מה שקרה. אז אני חוזר לעניין שלנו, שאותו חכם שהזכרנו פה, הרב זק, זה סל, היה לו בביתו, כך מעידים שהיה לו בביתו, סכין מוכנה כדי לקיים את המצווה כהלכתה. תמחה את זכר עמלק, שאם יבוא לידו כזה עמלקי. באמת שמספרים שהחתם סופר, פעם שהיה בחור, אז הוא היה עושה תעניות הפסקה. כבר מורה לראשון לציון דיבר וקודשו בעניין הזה, שעושים קמפיין, שלוש ימים של תענית, וצום טוב כבר לפני הצום שמחויבים בו, אבל הוא דיבר על זה, שאם אדם יצום ויחלש מלכת שמיים, אז מה הרווחנו פה? אבל בכל אופן, החתם סופר על אבא שלום בזמנם שהיו כוחות אדירים, גם בדור אחד שדפנינו, צריך לדעת שהיו אנשים קטנים, תומת וטעניות, והיו יכולים לצום שבוע שלם. יש אחד, קראו לו הרב יהושע שרבני, הוא אביו של רבי יוסף שרבני, חמיו של חכם בן ציון, והסבא של יבדלו לחיים, רבי ראובן שרבני, השם שלך לו רפואה שלמה, ועוד כמה וכמה, והוא, אני זוכר שהוא סיפר לנו, הרב ראובן שרבני סיפר לנו, שהוא היה סתם הפסקה, שבוע שלם, שבוע שלם, אבל אדם צר. ובגלל שמה אתה היה פותח את הצום העשרה לשתות שמן, כדי לפתוח את הצומחה, לפתוח את הוושת, שכבר הצמקה מאוד. אבל הוא אומר, גם ביום שישי הזה, או ביום חמישי זה היה, הוא סיפר, שמישהו בא, הטריד אותו מאוד, אז הוא דחה אותו, הוא אומר, דחה אותו דחייה, ככה. דחה אותו בידו, היה תקיף. את הכיפה כמה אין, היה זקן, הוא נפטר זקן וסווה, כמעט בין 100. אז מישהו בא ביום האחרון של הצום, והטריד אותו, שיגע אותו. נדמית! אז החכם עשה לו ככה ביד, הוא אומר, הזיז אותו, והדגל אותו סול המדרגות. אחרי שבוע שלם של צום, תראו מה זה כוח היה להם. אז החדם סופר מספרים שהוא היה צם שבוע שלם, והוא במנחה הלך ליער כדי להתפלל שם מנחה. לא, יצא ליער להתבודד, ללמוד, והנה, רואה שהגיע הזמן להתפלל מנחה, פונה כה בחור, אין עניין, לא יספיק להגיע לעיר, עמד מיד להתפלל שם, ועודו מתפלל בא איזה גוי, והתחיל לעשות לו כל מיני הצקות, עושה לו פרצופים, מציק לו, אתה מסופר, רואה שלא יכול להתפלל, לא יכול לכוון ליבר, נחש לאור על הכבו, מה יעשה? אז הוא, תוך כדי תפילה, כדי להבריח אותו, עשה ככה, מחק כף אל כף, והגוי הזה בדיוק נזדמן בין כפות הידיים של הרב, ואחרי צום, תראו איזה כוחות היו להם, זה כוחות נפש אדירים, הוא מחה אותו ממש. הרג אותו, כמו שהורגים יתוש. ואחרי שהחדם שלו סיים תפילתו אמר, בידו שהגוי הזה היה מלאכי. שמח שמחה גדולה שהשם זימן לידו ממש. המלאכי כדי שיוכל לקיים בו את המצוות יבחר את שכר המלאכי. אז היום אין המלאכי, אבל רבותיי, זה התורה אמרה תבחר את זכר המלאכי, שמה דרך רמז, גם שאין את המלאק עצמו, אבל זכר המלאכי, הרושם של המלאכי שאיר, ומה הרושם? אשר קרחה בדרך, מקרר, מצנן את האדם, מצנן את ההתלהבות שלו, גם הרוסף לימים כאלה גדולים, בספרי חסידות בכלל כתוב שם, ראיתי כמה, ואני מדבר על גדולי החסידות, כמו שאומר מרן ראשון לציון, שיש כאלו אדמו"רים שהיו גאוני עולם, מה זה אומר? הדברים ידועים, החידושי הערים אומר, הוא אומר שמתכווינו להתבטל מפורים, למה? כביכול, יודעים שזה לא כזה גדול ונסגר, זה יכול להספיק בו השגות עליונות, יכול לחטוף הכל! מה יישאר? לכן כביכול מסכים לעשות, שישתה, שיתבטא, כדי שלא יחטוף הכל! זה כמובן, זה הסידות, אבל הרעיון הוא שזה יום גדול, זה אוצרות גדולים, אבל יש צהרה מה עושה, המלאק מקרר את האדם. להתאפס לדפה, להתאפס לדברים של מה בכך, ולבזבז את היום הנפלא הזה, במקום לנצל אותו גם להתפלל. כמובן לשמוח ולרקור, אבל בעיקר, בעיקר להתפלל, לנצל את השחרור ואת הביסור הזה, כדי להתפלל ולבקש, ולהתחנן לבנה של משמר, אבל זה מתחיל כבר מהלילה, רבותיי, תענית אסתר, ידום אך שותן קו הישר, כותן לקו הישר, שאדם בתענית אסתר סגולה מרעה, לנצל את היום הזה לתפילה, אומר הקו הישר, פסגחת השם יתברך הוא תמיד על ישראל, שהם נחלתו בעדת סגולתו, והוא חפץ להצדיקם, והנחילת שכה לעולם הבא, ולהם שמגיע י' אדר, שמחים ישראל, וססים בו על תוקף הנס וכו', ואז אומר הקו הישר בשם הבית יוסף, בשם המגיד שגילה לבית יוסף, לכן שמים לפני פורים, אחת הסיבות כדי, כביכול להקדים את הצום שלא יהיה לנו כתרוג, מחר אנחנו אוכלים ושותים, ומתבשמים שזה לא דרכם שבני ישראל כך לעשות להתגולל ביין. כלומר אנחנו צריכים להזכיר שמי שחלילה הביצום הזה מביא אותו לעבירה ואינם למקום אינם לחברו אז אך מי להזכיר לא יגע, לא תיגע ביד אשתה, יקיים דברי הרמב״ם אישה שנה נעה להם ונעה לעולם אבל מי שברוך השם יודע איך לשתות ויודע איך לתפוס את עצמו ואגב גם שותה בצורה נכונה אני פונה בעיקר לבחורי החמד שהולכים מבית לבית ומסווחים שיהיו לא להריק לקרבם כל דבר, כל דבר שבא. זה פעם זה מביא לי עין פטישים, זה מביא לו ויסקי, זה מביא לו ערק, ולהישמר לבלתי להיות שם ערוב, לא לעשות כל מיני ערבובים שלא יגיעו למצטר, אז לפני פורים קצת, אז הדברים הם רעים גם בדרך הלצה, אבל באמת ישמרו על שמחת היום הזה, כי חבל, אחר כך אדם הוא שיקור מדוכה. אז איזה מין רווח זה? או יש כאלה שוטר בבוקר, או מסתובב בכמה בתים, הולך וישכב העיר אדם, כמה ממוצא פורים, נו, איזה טעם יש לזה? איך הוא כאן מסכן, כולו מדוכה. לכן תפוח חמום, לא לשתות יותר מדי, לא להרבב, לשתות בחוכמה, לשתות במדינות, גם למתק את הדינים עם שתיית מים, ככה להאזן את השתייה, לבזוג את היין במים. לא צריך באמת לאבד את הדעת, חבל, כי אז זה רק נזק, הוא לא שמח. ואין לו, אין לו, זה לא מה שחזד ודאי התכוונו, שאני מגיע למצב שגם הוא לא יהיה שם. כולם שמחים והוא לא בעניינים. זה בעניין זה. אבל אומר הרב אדם צריך להכין את עצמו לפני תענית אסתר. אז זה מה שכותב הבית יוסף, שהמגיד אמר הבית יוסף, שצומים כדי כביכול שלא יהיה לנו כיתרוג. ולכן הידי סתיחות את החלונים של האחרונים בכנופייה, וזה אנחנו מעוררים זכות מרדכי ואסתר. איזה יופי. האמת שאנחנו צריכים לזכור עוד דבר שהגמרא הקדושה אומרת, בני ישראל אני כפרתם, הגמרא במגילה, שעם ישראל, כשהם אוכלים ושותים, מה? מהללים את השם, ושמי באמת מי שזכה לראות שיקורים אמיתיים, שיקורים, תלמידי חכמים, אברכי חמד, בחורי חמד, מה אתה שומע מהם? איזה רגע, איזה כיסופים, היה לי פעם ליפוח, אמרו לי, מה? יש דעות בהלכה שאסור להתבשם, אמרתי, כנראה לא פגשתם את השיקורים האמיתיים, את השיקורים שעליהם חזר התכוונו חייב איניש לבסומה, שמבחינת אדם, צריך להיות אדם בשביל זה, לא שיצא מגדר אדם. אם אתה תראה את הבחורים האלה עם ההשתוקקות שלהם, עם ההרגה שלהם, איזה דברי תורה יוצאים מפה, איך הם מסמכים ושמחים, לא מדוכאים, לא חלילה מבזים, לא מזיקים, שכאלה באים, מקלקלים את הסעודה, מפסידים אותה, אין אדם תורה וסעודה ומפסידה כבר אומרת, לא? באים לפעמים גם מתארחים בבתים מסוימים, או אלה שולחים לטעת, לחשוב על זה, אתם נכנסים לבתים, משפחות יושבות, רוצים לשמוח, ליהנות, יש כאלה שקוראים באים, הופכים את השולחן, לוקחים מכל הבעל היד, לא, לא נאה, לא נאה לנו, בני תורה, צריכים לכבד את עצמנו. אז אני חוזר לעניין שלנו. אז גם בפורים עצמו, כמו שהגמרא אומרת, שאומות העולם אוכלים ושותים, במה הם עוסקים? מדיות וכו' וכו', מה שהיה אצל אחשוורוש, איזה קלקולים גדולים היו מהסעודה, אבל עם ישראל, באמת, איזה תענוג זה, אוכלים ושותים, ואפילו מתבשמים ושרים לקדוש ברוך הוא, ומתחננים אליו, ואדם רבותיי באמת, אני אומר את זה באמת ובתמים, וכל אחד שיבדוק את עצמו בעניין הזה. אפשר להגיע להתעוררות ולקרבת השם בפורים יותר מיום כיפור. זה לא רק מליצה שכתובה בתיקוני הזוהר. מרגישים את זה בחוש, את אהבת השם לקרבתו, כאשר הגוף, הנחיצות של הגוף שרים, על ידי השתייה, אדם אתה מזיז את הגוף, מסלק את הטרדות, מסלק את כל מה שמבלבל את דעתו, פתאום רואה איזה בלתי להשם לבד. ואני מדבר, לא דווקא במעלה דרגה. כל מי שיש לו חלק בתורה, בחור או אברך, לא משנה. ברגע שאתה רואה אותו בפורים, אתה יכול לדעת מה הפנימיות שלו. אבל עד הבא, צריכים לכולם לזכור, לפרוע את הצ'קים. אתה רואה אותו בפורים, צועק, ראש העולה, רוצה ללמוד, צוותי בבית השק, אין לי למה עזבתני. אמר לך, זו בבקשה, הנה, אני פה בשבילך, בוא. גם מתי אתה מתחיל, מתי אתה מתקרב, מתי אתה חוזר ללימון, מתי אתה שוקן, מתי אתה מקבל את צריכה קבלות, מתי אתה לומד דברים חדשים, לומד הלכה, משקיע בעוד דברים. פורים זה זמן שמשפיעים עלינו שפע. פורים כפורים, ממש. אפשר לראות את זה בחוש, את השמחה הגדולה הזו שמביאה לידי תשובה מהאהבה. כי אמור וקיבלו היהודי, זו המעלה של פורים. אז מחזור לעניין תענית אסתר, כי זו ההכנה לפורים, כמו שאמר המגיד. אבל אומר לנו הקו על הישר, לכן יושבי כפרים צריכים גם כן להיות בחבורה של אישה בבית הכנסת ביום תענית אסתר, כי יום זה מסוגל מאוד שתקובל תפילתם במצרות מרדכי ואסתר. והימים ההם נזכרים ונעשים. ידוע מה שהמשנה ברורה מביא גם, אחת הסיבות ששמים בתענית אסתר, למה? אבל זה לא צום שכתוב בנביא, זה לא צום שהוא זכר לצרות. הוא אומר אחת הסיבות שהיו רגילים לצום במלחמות. מכאן צריך לצפוח על פניהם של אלו שרוצים לגייס בחורי ישיבות, שוטים שבעולם. איפה שמענו צבא שבצום הולך להילחם? אתה מבין שהצבא של עם ישראל הוא בנוי אחרת? חייל הולך למחליש את עצמו. אתה מבין שירושלים מוער בחדן לגבי חייל שהביאו לו במלחמה אוכל חם, בשבת, גם הרבן הראשון לציון אלקוט יוסף מעריך במקרה שהרה פעם בצבא, והרב אורבך דיבר גם על מקרה שהביאו לחייל בגדים מכובסים בשבת, אם מותר לו, אז הרב כותב שם שצריך איתו ודעת, כדי שחייל יצליח להילחם, צריך להיות מיושב, אז להיות ככה 10 ימים בלי להתרחץ, בלי להחליף בגדים, זה יכול להפריע לו לשיקול הדעת, וזה סכנת חיים שם. היינו שם מה שהרב כותב, רק מביאים את זה לענייננו, ותראה מה זה, כולם מבינים, אפילו העולם יש פתגם שהצבא צריך לרכבתו. שכולם מבינים שכשיש אוכל אז אפשר להילחם. עם ישראל זה לא צבא רגיל, זה לא בכלל צבא רגיל, זה לא כוח, זה לא גבורה. אדרבה, מחלישים את עצמם במלחמה. למה? להשם הישועה. זה לא אנחנו. נראה לי שגם יש פה עוד מסר, אל תחשוב שזה אתה. שים את הכוח שלך בצד, יש לך קצת כוח, גם על זה זה מטר. צריך, אין צורך, אין צורך, תשמור את הנכון. עכשיו תילחם, רק מה? בכוח השם נדבר. וכי ידע של משה, שעוברות מלחמה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, כמו שאומרת המשנה בראש השנה, שעבדים את דילה לבים שבשמיים, מיד הם מנצחים. וזה התיקון הגדול לאשר ככה פדש, שהמלא קירר את האמבטיה, ולא יראה אלוקים, יש פירוש, ואנחנו לא היינו מספיק יראה אלוקים. וישבנם בך כל החשלים אחריך. אז תיקון לעמלק זה שני דברים, א', הקדיש, אמן ישמע מה וכל כוחו, שיחבל שימחה זרעו של עמלק, כי אין השם שלם, אין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, קידוש השם באופן כללי, וגם העניין הזה של לחזק את היראת שמיים, לחזק את האמונה באשם. באי אדם אמונה, עד בו השמש. החי לראי, כמה אנחנו זקוקים לפסוק הזה, והי אדם אמונה. מה יחזיק אותנו בחושך הזה? להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. חושך! רבותיי, מכל הכיוונים. כמה עם ישראל סובל? כמה? קראתי השבוע, ניגשו לרבי חיים קניבסקי, שיהיה בריא, מנו לו מאות 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 יתומים שהיו בעיר אחת, בעיר התורה והחסידות, בשבוע אחד. איזה מקרים? כמה מסכנים עם ישראל חולים, כמה עם ישראל עניים, כמה ישראל נרדפים, כמה אנחנו סובלים, כמה אנחנו שכחנו את הטרור אפילו, שכחנו. ורבותיי, יש לנו הזדמנות אדירה עכשיו בחושך הגדול הזה, והיא ידעת אמונה עד בו השמש. מה יחזיק אותנו? שאנחנו נרים את העיניים שלנו לשמיים, יאיר ריבונו של עולם. זה חושך! אבל זה חושך שלפני האור. תרם שהשחר מאיר החושך מתגבר, רואים החושך יעשה ארץ, וערפה לאומים, אבל זה עלייך יצלח השם, וכבודו עלייך ייראה. זה הפסוק שאומרים בהבדלה, זה פסוק בישעיה, כן? אני מקווה שאתם יודעים שזה נמצא בנביא. כן? לא יתיקו את זה מהסידור. אז כתוב בפסוק הזה, שחושך ירסה ארץ, ממש יהיה בבחינת לעם יש חושך. ואין, העם ישראל ממש טועים, וכאן, ושם, כל יום שמוע חדש, כל יום מקרה חדש. מה אתם? נרים ידיים חס ושלום. נרים ידיים לא ככניעה, אלא נרים ידיים לשמיים, ונישא לבבינו אל כפיים. אל אל בשמיים. והיא עזר למנה בו השמש. דע לך, השמש צריכה להגיע. חייץ באחי בעניין זה דבר. כולם מכירים את הסיפור הידוע עם העני, הגוי, שנקלע ללא לסדר. 30 יום לפני החג של פסח זה פורים. ידוע שיש נהגו ללמוד ללחות פסח בשולחן, תודה פורים. חשוב מאוד, עד רבה. אז ידוע מה, אתם עשו אותה לברמידה, שהגוי הזה הגיע, והשתתף בליל הסדר של היהודים, התחזה ליהודי ורבין הנץ מתייעדים, כי שמע מחברו שהם אוכלים ושוטים וכו', אכל את המצות וכו', והגיע למרו, לקח את החרין של האשכנזים, בעט מהשולחן ויצא. אז הנה הוא, עד הרגע האחרון, יכל להמתין עוד טיפה ולזכות לשולחן עורך. אני אומר, המסר מהמעשה הזה זה גם לכולנו, גם אנחנו היהודים, בנב של מקום, נמצאים עכשיו מבחינת מרור קורס. יש לך איתך הוא במרור. מרור, רק מרור עכשיו? קורס, יש תחרוסת, כן, אני לא צריך לנהל תחרוסת. אין ממש הרבה, אבל יש תחרוסת, יש גם טוב, ועשו גם להגיד שהכל רע במה חס ושלום, זה לא, יהודי לא מדבר שכה אף פעם. לא הכל רע, לא חסם בתוך הרע, יש כל כך הרבה טוב, שאין דרותם לנו כוחות ועמידה, וכמה טוב יש בתוך הרע, ורואים גם בתוך ההסתר פנים הזה, איזה ניסים ונפלאות וחסדים מרובים עד אין סוף. הנה היום קשר אליי מישהו אומר לרב, תמיד בכל השדה יש לי איזה אסון במשפחה. מה אני עושה? אמרתי, אני רוצה להגיד לך, כמה כיוונים נתתי לו להתעודד ולהתעורר, אבל אמרתי לו, תראה מה זה, הגזרה מגזרה, תאמין. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמם גלגל את זה לכל השדה דווקא. למה? כי כיוון שבחודש זה מזלם של ישראל בעלייה, אז גם הפורענות שמגיעה לך, מגיעה לך עם הרבה הרבה מסננות, עם הרבה 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 רחמים. הנה עובדה, 20 שנה אתה מונה לי, כל כך הרבה משברים עברת, ואתה עדיין בר השם חי וקיים. אומר, אתה יודע מה לא חשבתי על זה? הרתבה אומר, אפילו שמזלי ישראל, אומר הרתבה, שבנגזר העם ישראל שבחודש אדר, יש מזל ישראל. זה המזל של עם ישראל. אז החדש ברוך הוא בלעד הכי מגיע לך איתך, גלגל את השם לחודש אדר, כדי שלמרות הכל תשרוד, למרות הכל תתחזק. אז ראי ידע ואמונה עד בו השמש. אז אני חוזר לדברי הקו הישר. אומר הקו הישר, כל אחד ייקח פנאי לעצמו ביום התענית. כנראה כבר ידע, איש, קייזנובר, המחבר של קו הישר, שתענית אסתר זה תענית מאוד עמוסה במצוות. זה בחביתו, זה הולך לחפש את היין הטוב, המשובח. ויש כאלה שמחפשים משלוחי מנות, כאלה רצים לפתים וכו' וכו'. בוודאי, אז הוא אומר, ניקח פני לעצמו. באמת שיהיה קצת זמן, מה? לומר את מזמור שבת, אלי אלי למה עזבתני. ודרשו חז"ל, בקרא לאסתר שנקראת איילת השחר. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב איזה יום מחכה לנו מחר, איזה הכנה ברבה, לקראת הפורים הקדוש והטהור הזה. אומר הרב, כל אדם, כל אדם, ייקח לו תנאי לעצמו, ויאמר פרק אבק ויזכיר זכות מרדכי ואסתר. ראש עולם בזכות כסף שענית למרדכי ואסתר. כידוע ביהדות, זה לא מערך אף פעמי. זה כתבו לי לדורות מה שאסתר המלכה ביקשה, לדורות תהיה הזכות העצומה של מרדכי ואסתר, לדורות עולם, ואז יפתח לו, בזכותם יעתו להשם, יפתח לו שערי הרחמים, ותקובל תפילתו ברצון. זה אנחנו צריכים לזכור. ימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים, וזה כאמור מתחיל בתענית אסתר. שנשכיל באמת לנצל את התענית הזאת, להתכונן ולנצל את היום הזה. אני רק אזכיר מה שצלנו קודם את הרשנה ברורה בסימן דרפור, סעיף קטן ב', נזכיר את הדברים שבשם הלבוש, נזכיר מה שאמרנו מקודם, או נזכיר את זה ככה ביתר שאת, להבין מה כוח התפילה. הוא אומר, למה קראו את זה תענית אסתר? נהגו כל ישראל להתעלם וכו'. כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעצרתו. כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם. אין. זה לא היה. זה חוזר על עצמו כל שנה ושנה. באותו עניין אני רוצה לדבר גם על פורים עצמו. ידוע שאנחנו אומרים בסוף המגילת הפסוק, כתוב, וכל מעשה תוקפו גבוהתו, וכל פרשת גבוהת מודכה שגיבלו המלך חשברוש, הלו הם הכתובים בסדר דברי הימים, למלכי מדי ופרש. שימו לב, בסוף המגילה מוצא, כותב המגילה את מודכה ואסתר, לכתוב ולציין לנו, שכל המעשה תוקפו גבוהתו של מי? של החשברוש. וכל פרשת גבוהת מרדכי, כל הסיפור הזה, אתה רוצה לראות אותו ביתר הרחבה, תלך לגנזח המדינה של איראן, ותקרא את הסיפור בהרחבה. כמובן, צריך להתפעש שתתן שם בחיים. אבל בכל אופן, מראה מקום הוא לא. לך לאיראן, לך לפרס, תקרא. שאל הרב אברמסקי, רבי יחזקאל אברמולי, מי שחיבר את פירושו הנודע, חזון יחזקאל הסוספתא, הוא שאל, שנה אחת אחרי קריאת הרב, שאל, לא מובן, מה הפסוק הזה עושה כאן? אני אומר, אפילו על הפסוק שהמלך הזה מת על הארץ ויהיה הים, אז לא מבין על זה פירוש, להסביר למה זה נכתב. הוא אומר, למה נכתב הפסוק הזה, שכל פרשה זולת מרדכי וכו' וכו', כל זה כתוב בסדר בגלל הימים לבדה הוא פרס. למה זה כתוב שם? אומר הרב ככה, הוא אומר, אתה קורא את המגילה, ואז עלולה להתגנב מחשבה, מחשבת פיגול, שאולי אתה קורא פה סיפור היסטורי. זו פות נאורה שקרה, ראי בימי החשברוש, או החשברוש, וכו' וכו'. אולי אתה עלול לטעות שדובר בסיפור היסטורי. בא מסדר המגילה ואומר לך, תקשיב טוב, שלא תטעה. אם אתה רוצה לקרוא היסטוריה, לך למלחם מדי ופרס, שמה תקרא סיפורים ומעשיות על החשברוש. אבל אסתר, כמו שהגמרא אומרת, ברוח הכל בשניהם רע. איזה וורט עצום. ולאמת לאמיתה, אדם קורא את המגילה, הקורא את המגילה למפריע לא יצא, מה זה למפריע? מי שחשב שמגילת אסתר זה היה מאורע פעם, חד פעמי, למפריע! לא יצא ידי חובה. כל רגע ורגע. ולכן גם חשוב לקרוא את המגילה לפי הסדר, לפי ההשתלשלות העניינים. למה? כי הקדוש ברוך הוא השתמח שמו גלגל את המעשה הזה. כדי שנדע שזה כל שנה ושנה מתחדש, זה מה שאסתר אישה כתבוני לדורות, לא סתם קובעים כתבי הקודש, לא צריך לזה עוד ראיות, אבל אם תרצו כאלה וכאלה אוסיף לכם. כתוב על שכפליים, כפליים יוצא מישראל, עמדו נביאים ונביאות לישראל. ורק נבואה שנכתבה לדורות, איזו שנשארה, ואסתר הייתה בעלת רוח הקודש כידוע, שהיה כתוב בתדבר שאסתר מלכות, לא אסתר המלכה. והיא ברוח הקודש נכתבה מגילת אסתר, שנבין מה גודל הזכות לשמוע מגילת אסתר, מה גודל הזכות לשמוע את המגילה, ולהקשיב ולצייף מי ששמע את המגילה כשרה שיקרא עם החזק, או שישמע, שומע כעונה, ובאמת לציית לכל המגילה מתחילתה ועד סופה, לדעת איזה זכות עצומה זה, מבטלים תורה לשמוע קריאת המגילה מצד פרסומי ניסה. דרך אגב, אני רוצה להזכיר פה וורט, שכתב אותו מרן זכר צריך לגלות לברכה, בפירושו מאור ישראל על המגילה. אז כמה זמן נזמור ארץ השחר, אז ידוע שהגמרא אומרת בסרט מגילה שכיוון שנכנסה אסתר לבית הצלמים, נתפסה ממנה השכינה. אמרה ריבונו של עולם, למה? שמא בגלל שקרתיו כלב? אלי, אלי למה זרתני? נתפסה ממנה השכינה. איזה הרגשה נוראה, דווקא שהיא צריכה את הקדוש ברוך הוא, דווקא את הדברים הכי קריטיים, שהיא צריכה את הקדוש ברוך הוא, פתאום אין! נתפסה ממנה השכינה. אומרת הגמרא במגילה שאסתר אמרה, אולי בגלל שקרתיו כלב. את מי? למי קרה כלב? לאחשוורוש. כל מי שקורא את הגמרא הזאת, הרי תמיה, תמיה רבה, מרב סיניגרס. מה התמיה לסתר המלכה שקרה לאחשוורוש כלב? מה הוא היה? אדרבה, אנחנו צריכים להתנצל בפני הכלבים שכינינו את אחשוורוש בשמם. מה יש? מרן זצ"ל, במהות בא לומר כמה פירושים יפים, וכדאי לומר את זה על שולחנכם, תשמעו. הרב אומר פירוש אחד, שהאדם ניצל מפי כלב, איזה נס זה? זה נס גדול? זה יוצא מדרך אחרה! זה לא נס כזה גדול שאדם ניצל בעיני כלב. כשאדם ניצל מהאריה, זה נס הרבה יותר גדול. לכן כתוב חזרה וקרא לו אריה! או שיהיה מפי אריה! אז הקדוש ברוך הוא עזר לה. כלומר רואים שהאדם מבקש השם ברך ישועה, אז אם על תאי ישועה גדולה, אז, והוא ממעיט בנס, ממעיט בעצמת הנס, אז יכול להביא את הישועה להפסיד אותה. לכן זה מה אסתר, שמא בגלל שקרתיו כלב, מיד קרא לה אחשוורוש אריה. מה, לא בגלל שמגיע לו כבוד ויקר וגדולה, אלא בגלל כדי להעצים את הנס. אני חשבתי בעניותי עוד דבר. הגמרא אומרת, ובעצם זה פסוק משנה, גם במדעך המלך אל תקלל. למה? כי ידוע שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו נתן מלכות וממשלה לאדם, זה מעט השם. איך הגמרא אומרת? אפילו יש גם גוטני, נשמע, אפילו הממונה על מחלקי המים, הוא מקבל את המינוי הזה מן השמיים. אפילו ראש אגף התברואה הזה מן השמיים. אז יכול להיות שכשהיא, יכול להיות שכשהיא אומרת עכשיו כלב, אז היא ממעיטה בערכו של אחשוורוש, שכמובן היה רשע מרושע ושונא ישראל גדול. אבל היא חששה שאולי זאת הבעיה, אולי זה גרמה, שבגלל זה, אולי יש לה איזה טענה מן השמיים, ולכן חזרה וטענה לו אריה. אולי גם זה אפשר לומר, אם בעיני השם נחשב, גם זה כיוון. אבל הכיוון היותר מכובד זה מה שאמר מרם זצ"ל, שעל ידי שקוראת לו אריה, הנס יותר גדול, הנס יותר משתבח, כי להינצל מהאריה זה פלא יותר גדול, זה פלא ואפלא. עוד דבר נאמר לסיום, גם ידוע שאסתר אמור אסתר מן התורה מיניים, אנוכי אסתר אסתיר פניי. והנה, אגיד לכם חידוש, דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, חדש של שנת הישבה, דבר מאוד יפה. ידוע שנרמז במקום אחד ויחיד במגילה של שמיים, וזה יבוא המלך והאמן היום. י' כאב באמת, חשבתי, מה פתאום דווקא כאן? מכל המגילה דרכה כאן רמז, כידוע שכל מקום כתוב המלך, כל מקום שתוב המלך זה שם שמיים, הכל בסדר. אבל נשאל את השאלה, למה דווקא כאן זה נרמז? אז בואו נסתייע בדברי גמרא אחרת. מה שואלת, מה ראתה אסתר המלכה שקרה דווקא לאמן? זה דווקא כאן את זה מה מביאה, כדי שתהיה קנאה ביניהם וכו' וכו', תאביץ השטן ביניהם. אבל אחד הזה מרמד שלא יאמרו עם ישראל, אחות לנו בבית המלך. היסוד הגדול ביותר בתפילה זה שאדם יסיר נפשו בכפו, ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד, נכון בעד היסוד. זה הרגשה, בידך לבד. זה מה שחקקנו גם על מצדת קברו של אחי, זה הצדיק לברכה. חקקנו את זה בעצת חכמים, כיוון שהיה מרגל הבפומי, המאמר הזה שזה בא לאור על השמיים, מאף כתב את זה, וזה נכתב בסידורי החסידים, ולאחרונה זה גם מולחן, וחשוב באמת להחדיר את המילים האלה ללב שלנו. בעינינו בידך לבד, מיעוט אחר מיעוט. בידך לבד, תחומר ביד הארצל. זה העבודה שלנו. ובפורים לחזק את זה ביתר תל. ועוד אסתר המלכה רצתה ברוחמתה להכניס לאן נקרא את המסר העצום הזה. שאנחנו בידו ששם באח לבד, לא לסמוך על אף אחד, רק על השם מדברה. גם אם ירבו אוהבה ודורשי שלמה וטובתו, לסמוך על השם יתברך לבדו, אין עוד מלבדו. אז אפשר שלכן ריות כבב כרבותיי נרמז דווקא, ויבוא המלך והמן היום. מה פירוש? אסתר המלכה והזמנתו של המן הרשע, מה רצתה? להכניס לעם ישראל את המסר. מה המסר? ריות כבב כי אני מתכוונת לזה, אני מזמינה את המן. למי אני מתכוונת? שלמי תיצאו עיניי? למי תאימו את ידיכם מסלמנו על כפיים אל 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 בשמיים? זה הפורים הזה, חג האמונה. השם יתברך יזכה אותנו, בעזרת השם, לקיים את הפורים האלה ככתבם וכזמנם, כל מצוות הפורים, ולעשות את הכל על הפד היותר טוב, ולעבוד את השם יתברך בשמחה ובטוב לבב, ונזכה בעזרת השם שימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם, נזכר בניסים ונפלאות, כמו ששמע למרדכי ואסתר, כן נשמע מכל תפילתנו ושבעתנו, ויגלנו גאולת עולם, אמן כן יהי רצון, פורים שמח. חזקו באמצעות, תזכו שיהיה רבות טובות ונעימות. אני מודה גם לחברי השיעור פה בבית ובגן, שהועילו באור טובה, שנקדיש את הזמן גם כן, כדי להביא את הדברים הלאה בתוכנית. פורים שמח, חזקו ואמצו, ומי שגר בביתה, בגדלותיה, אני מזמין אתכם, בעזרת השם אלינו, לביתנו, מחר יום חמישי, כולם מוזמנים, בואו אחי, בואו ראי, בעזרת השם ביום חמישי מחרתיים, שנזכה, בעזרת השם נשמח, בצוותא חדא, ונזכה לגאולת ישראל ברחמים, כמו שכתוב, איילת השחר, כמו הגאולה נמשלת לאיילת השחר, לעלות השחר, גם גאולתם של ישראל זה כמעט כמעט, קום יורי כיבה עורך, כבוד השם עלי החזרך, בשורות טובות, חזקו ואמצו. Gracias.